ופנינים של כל חסד ונעתה וליבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנת הערה וליבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנת הערה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אידם גורות בורתי אשים מתחתי בבוד הבנם ובסנקה תביא אני זכותם שטובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגבול הערתי עשי מפתחי רבות הקדם ובסנגה תביא אני זכותם של טובי מעשר לכלי להרע למען כל הבריאה הגבול הערתי עשי Rabuda Vadama Upasanga Tavien Iskutam Shetove Masai Lichlea Aleman Kola Vriha
Erev Tov, Baruchim Abaim. הקורס הזה הוא הקורס על ליבה של הדרך, שהוא הלמה שלנו. זה הראשון בין כל השלבים של הדרך המדורגת להערה. יש פה מספר אנשים חדשים ואני לא יודעת כמה למדתם. אלו מכם שלמדתם, אתם יודעים, זה הבית הראשון בלמרים של מקור כל חסדי למשל וכתבים אחרים. זה שורש הדרך. בפעם שעברה הזכרנו מטאפורה שנותן לנו למסור פרים פוצ'ה, כמו שבלי שורש של עץ, אין גזע, אין ענפים, אין עלים ואין פירות, ככה בדרך הרוחנית שלנו, בלי מורה, אין דרך, אין תוצאות, אין תובנות ואין הערה. זאת ההשוואה שהוא נתן. כדי לעשות את הדרך נכון, צריך לבנות יחס הולם עם הלמה, כדי לא רק לעשות אותה נכון, אלא להצליח בה, צריך להתמסר ללמה. כשתלמידים מתמסרים ללמה, זה נותן ללמה הרבה כוח. הרבה מורים בעולם, שלא תמיד קיבלו הנחיה והלימוד וכך הלאה, מנצלים לרעה את הכוח. זה טבעם של אנשים הרבה פעמים. תלמידים נפגעים, ואז הם נזהרים, ואנשים מזהירים בפני גורים וכתות וכך הלאה. זה נכון שיש לא מעט מקרים שהם מאוד עצובים. זה נכון שצריך לנהוג בזהירות. צריך לבחון את המורים היטב לפני שהולכים ומתמסרים להם. כל כלול בשלבי הדרך. בסופו של דבר, מי שרציני בדרכו, צריך לקפוץ למים וצריך לעשות את זה. לא רק זה, אלא כשמורה נותן לימוד כזה, נשמע מאוד שהמורה מצפה שתלמידים ישרתו אותו, יביאו לו מנחות. זה יכול להישמע ככה. מורים מודעים לזה, לכן הם לפעמים, כשהם לא מרגישים שהקהל התלמידים שלהם מוכן, הם לא מלמדים את הנושא הזה. אני ראיתי את זה בפעולה, וראיתי שהתוצאות של לא ללמד את הנושא היו הרות אסון. אנשים עשו שגיאות גדולות בדרך ולמעשה איבדו את הדרך. הנזק הוא לא רק שהם מאבדים דרך ומורה, אלא הם זורעים זרעים שאחר כך מאוד יקשו עליהם בעתיד. ומאחר שאנחנו כאן, ואנחנו בעצם במסלול טנטרי, עשיתי החלטה להיכנס לעומק של הנושא הזה כדי לתמוך בכם בדרך. כמובן, במיוחד אם אתם חדשים ועוד אין לכם היכרות עמוקה עם הלימוד, זה יכול להשמיע את כל הסימנים השליליים שמזהירים מפניהם. בגלל זה אנשים חדשים, אם אתם מרגישים שנלחצים לכם כפתורים, בבקשה נדברו עם הוותיקים יותר, אולי תדסקסו איתם, אם יש לכם חששות או תהיות או שאלות או ספקות וכך הלאה. כי הלימוד הוא מציל חיים, אבל אם אין לנו עדיין את ההקשר ללימוד, זה לא לימוד לתלמידים מתחילים, במיוחד בתרבות המערבית שלנו. אני רוצה שיהיו מודעים שזה לא קורס למתחילים. לא מבחינת הקושי שלו, הוא לא קשה אינטלקטואלית להבין. מבחינת המוכנות הרוחנית לקורס כזה, זה סיפור אחר. הם צריכים להיות מודעים. אתם קופצים באמצע, בלי אולי שיש לכולכם את ההקשר, איפה לשים את זה. עכשיו שאמרתי את זה, אני אקפוץ למה. אני רוצה להמשיך קצת בדברי ההקדמה, שהתחלתי איתם בפעם שעברה. אנחנו בקורס הזה באופן כללי, עוסקים בנושא של התמסרות ללמה, והנושא הזה באופן מסורתי במסורת הגילוקפה נלמד, יש כמה תחומים מסורתיים שבהם מלמדים אותו. אנחנו הולכים בעקבות ספרו של פבונקה רימפוצ'ה, מתנת השחרור בכף ידך, ומסתמכים גם על ביאור שכתב למה סופה רימפוצ'ה בן דורנו, לספר של פבונקה רימפוצ'ה שנכתב שנות ה-30 של המאה הקודמת. פבונקה רימפוצ'ה לא ישב לכתוב ספר, הוא נתן לימוד, ותלמידים שלו, תלמיד שלו במיוחד אחד, טריג'אן רימפוצ'ה, ריכז את מלאכת התמלול, כמו שהילד, אני חושבת, אנחנו נקרא לה עוד מעט, הילד ג'אן רימפוצ'ה. אבל בזכות זה יש לנו את האקסט המופלא הזה. גם למה סופה רימפוצ'ה לא לכתוב ספר? אין לו זמן לכתוב ספרים. הוא נותן לימוד, ותלמידים שלו אחר כך מתמללים ועורכים ואוספים. והרבה פעמים הוא נותן אותו לימוד יותר מפעם אחת, בקהלים שונים ובגרסאות קצת שונות. אז עבודת העריכה לא קטנה לדאוג שיש לימוד ושזה ילך מסודר. תלמידים יקרים שלא עשו את זה, אנחנו משתמשים בטקסט הזה. הטקסט הוא באנגלית, נקרא The Heart of the Path, לב הדרך. אתם מוזמנים לרכוש אותו, לקרוא אותו. אנחנו לא נעבור על כולו בקורס בוודאי, אנחנו עובדים על חלק. כאמור, פבונקה רימפוצ'ה מלמד את הנושא ב... אפשר להגיד שלושה תחומים עיקריים. קודם הוא מדבר על היתרונות הגדולים שיש כשתלמיד פוגש מורה ומפתח יחס נאות למורה הזה. זה התחום הראשון. יתרונות כאלה יש 8. הוא מונה 8. יש הרבה, אבל הוא מסדר אותם ב8 קטגוריות. אנחנו עכשיו עוסקים בקטגוריה הראשונה. הקטגוריה הראשונה היא איך אנחנו... על ידי השירות למורה, מתקרבים להערה. איך השירות שלנו למורה מקרב אותנו להערה. זאת הייתה קטגוריה ראשונה שאנחנו עדיין בתוכה. היתרון הראשון הזה מחולק לשני חלקים. עשינו את הראשון בפעם שעברה. מילוי הנחיית הלמה. איך מילוי הנחיות הלמה? אני רוצה להוסיף מילוי מדויק של הנחיות הלמה. מדויק. מקרב אותנו להערה. טיפין טיפין, עוד הנחיה, עוד הנחיה, עוד הנחיה, אנחנו מתקרבים להערה. היום ניכנס לחלק ב' של היתרון הראשון, והוא איך כבוד שלנו ללמה מקרבים אותנו להערה. אמרנו פעם שעברה ונחזור ותראו עוד היום, שהחלק ב' בעצם עוד יותר חשוב מחלק א'. כמה שא' חשוב, הוא סופר חשוב, ב' עוד יותר חשוב. אם יהיה לנו את ב', אז א' יקרה מעצמו. כל מעשה מתחיל במחשבה. אם ההתייחסות שלנו נכונה, אז המעשים יבואו בעקבותיה. זה הקטגוריה הראשונה, זה היתרונות. ואנחנו בקורס הזה, אני מקווה שנספיק את כל 8. הקטגוריה השנייה זה החסרונות, הבעיות הגדולות שפוקדות מתרגל רוחני, אם הוא לא פוגש למה, או שלא מתמסר ללמה, או שמתמסר אבל לא נכון. כל הדברים האלה, בעיה גדולה. כל אלה, יש גם 8 חלקים, 8 סוגים של בעיות, עלולות לפקוד אנשים אם הם לא עושים את החלק הזה נכון. כל זה שלב הכנה לחלק העיקרי בעצם, כדי להצליח בהתמסרות שלנו, וכדי להפיק את המיץ ממנה, מה שמריץ אותנו בדרך להערה, אנחנו צריכים ללמוד לראות בלמה ישות מוארת. וזה עבודה מאוד קשה. כי יש לנו כל מיני רעיונות, איך צריכה להיות הרשות מוארת, והבלמות מופיעים כבשר ודם. יש לנו מיין סמסרי, תמיד בסמסרה, אנחנו לא רגילים לזהות מופע בשר ודם, כי יש עוד מוארת, ואנחנו מתקשים שם. יש לנו איזה רעיונות על הילות, צבעים, אין למה, איך נראית ישות מוארת. האמת היא שבלי שאנחנו רואים שם ישות מוארת, אנחנו לא יכולים לפתח נכון את היחס. למה? וכל היתרונות המדהימים שאנחנו מונים עכשיו, התממשו במידה שהתלמיד מסוגל לראות במורה ישות מוארת שבאה להוציא אותו מכל סבל ולעזור לו להפוך לבודה בעצמו, לא עולה. את זה נעשה רק יותר מאוחר. את עצם המדיטציות, למה, הלמה הוא בודה, זה יהיה העיקר. זה שנים של מדיטציות, ללמוד להפנים את זה לגמרי. מה זה להפנים לגמרי? יהיו מצבי מבחן, כי תלמיד יכול להימשך למורה, יכול מאוד לאהוב מורה, יכול לעשות הרבה דברים בשביל מורה, אפילו למשך זמן. אז אם הם מתקרבים באמת למורה, המורה מתחיל לעבוד על האגו שלהם. זה קורה אוטומטית. אמור לא בכך מתכנן, יכול להיות שהם עוד לא באמת מוכנים להתמסר. כשזה יתבטא, זה שהם יתחילו למצוא פגמים במורה. זה דוגמה למצב שבו התלמיד לא עומד במבחן, בגלל שהוא עוד לא רואה שם ישות מוארת. כשברור לכם שאתם מדברים עם בודה, כל מה שבא מהבודה בא להוציא אותי להערה, בלי שום יוצא מן הכלל. כולל אם לא נראה לי מה שהם עומסים, או מה שהם אומרים, או איך הם מתבטאים, או איזה דעות יש להם, או איזה דעות פוליטיות יש להם. כל מיני דברים שיעלו לנו. הם יעלו לנו כשאנחנו לא באמת רוצים להתמסר. כדי להצליח בדרך אנחנו צריכים באמת להתמסר. כדי שנוכל באמת להתמסר אנחנו צריכים ללמוד לראות במורה בודה. אני עושה כזה ספירה לאחור. כדי שנוכל לראות במורה בודה, אנחנו צריכים קודם לעשות מדיטציות אנליטיות, למה זה בכלל אפשרי? למה זה בכלל אפשרי שהמורה שלי בודה? כדי שבכלל נשב ונעשה את המדיטציות האלה, כי זה לא עבודה כל כך קלה, אנחנו צריכים לרצות לעשות את המדיטציות האלה. זה מה שאנחנו עושים בקורס הזה. למה זה כדאי? למה זה כדאי להשקיע את כל המאמץ הזה, את כל האנליזה הזאת, את כל החשיבה הזאת? כי אנחנו בשום אופן לא רוצים לעודד, ואנחנו מדגישים את זה שוב ושוב בלימוד שלנו, אנחנו לא רוצים לעודד אמונה עיוורת, לא בלימוד, לא במורה, לא בשום פרט. כי אנחנו חושבים שזה לא עובד. אמונה עיוורת, כי מישהו אומר ככה זה, ולכן תאמיני, זה לא יעמוד במבחנים. יגיעו מצבי מבחן שבהם האמונה לא תחזיק מעמד, אם היא לא מבוססת היטב באנליזה שכל אחד מאיתנו עשה בעצמו, בדק, בחן, הרהר, התפלמס, ועשה את כל העבודה, ואז אחרי שעשה אותה, מדעת על זה מספיק להפוך את זה לחווייתי, להפוך את זה לתובנה. אז אני רוצה עוד מעט לדבר. עוד לפני שנלך לשמה, נתחיל מהשאלה, למה אנחנו בכלל צריכים למה? זאת שאלה ראשונה, כי אחרת בשביל מה להתאמץ, בשביל מה לתת קורסים כאלה, בשביל מה להילחם עם המיינד שלנו. אני יכולה לקרוא ספרים, יש המון ספרים, יש אינטרנט, הכל ישנו. בכתב אתם יכולים למצוא הכל, בהקלטות אתם יכולים למצוא כמעט הכל. זה ישנו. למה אנחנו צריכים מורים? למה לא לשבת לקרוא ספר טוב או כמה ספרים טובים וגמרנו? באופן כללי אפשר להגיד, וכבר נגענו בשאלה הזאת לא מעט, אבל נחזור אליה שוב, באופן כללי אפשר להגיד שאתם יכולים לקרוא ספרי דרמה, ויש ספרים ויש גם ספרים מעולים, לא סתם. היום כבר יש, בעבר היה מעט במערב, וגם התרגומים שהיו היו מאוד לא מדויקים, כי אנשים עוד לא הביאו מספיק את הדרמה, תרגמו בלי שיש להם הבנה. היום המצב שונה, והיום יש לא מעט ספרים טובים ואפילו מצוינים. ספרים כתובים במילים. מילים הם מושגים. תובנות של ממש, עמוקות, הן לא מושגיות. הן לא בתחום של המילים. הן גם לא בתחום של האינטלקט בלבד. הן הרבה יותר עמוקות מתחום של אינטלקט. כשאתם קוראים ספר, אתם מבינים אותו באופן אינטלקטואלי, במקרה הטוב כמובן, לא תמיד מבינים. אם אתם מבינים, אתם מבינים באופן אינטלקטואלי. אם הוא כתוב נפלא, יכול להיות שיש לכם גם איזה רגש שמתלווה, איזה אהה, תובנה, אהה. זה עדיין ברמה של מחשבות. תובנות עמוקות יותר הן מעבר למחשבות, הן מעבר למושגים. הן לא מתוקשרות על ידי המורה ישירות דרך המילים. המורה מתקשר במילים כי זאת דרך התקשורת שלנו. המהות של הדרמה לא עוברת רק דרך המילים. כדי שהיא תעבור אל התלמיד צריך להיות קשר עמוק עם אותו מורה. התלמיד צריך לפתוח את ליבו אל המורה כדי לקלוט את המסר שמאחורי המילים, שאותו אי אפשר להגיד במילים. אחרת המורים היו אומרים, כי הם לא מנסים להסתיר שום דבר, להפך. כדי להבין היטב את המשמעויות של דרמה ואת המשמעויות הנסתרות, אנחנו צריכים למה. יש הבדל של יום ולילה בין ללמוד ממורה ובין לקרוא ספרים. אפילו סיפרתי לכם, היוטיוב ראיתי איזה סרט, עשו מחקר על איך תינוקות לומדים שפה. יצרו כזה מין ארסל של תינוק כזה קטן, שהוא כולו מכשיר MRI, שמים את התינוק בפנים, מקריאים לו ספר, סיפור ילדים, ומסתכלים מה קורה במוח של התינוק, איך הוא, תינוק שעוד לא מדבר, בין 6-8 חודשים. זה השלב שבו הם לומדים באופן הכי אינטנסיבי שפה. רצו לראות מה קורה במוח שלהם כשהם מקשיבים. לקחו נגיד תינוק ממשפחה אמריקאית, הביאו מורה שמקריאה לתינוק ספר בסינית, מצפה שהוא לא שומע בבית. ועשו את זה בשלושה אופנים. פעם אחת להם הקלטה, הקלטה של סיפור, ומדדו מה קורה, כמה למידה קורית. אפס. אפס. אחר כך שמו להם וידאו. אפס. הביאו את המורה שתשב לפני הילד ותקריא לו, ואז הייתה למידה. לא מדהים? אז יש משהו במפגש האישי, אפילו ברמה הזאת שאפשר למדוד במכונות MRI, ואנחנו מדברים על הרבה מעבר. כי מכונות MRI רק יכולות למדוד דברים פיזיים, פולסים חשמליים, אני לא יודעת מה הן מודדות, אבל הקשבה למורה על ידי קשר אישי, יש לה אפקט הרבה הרבה יותר חזק על המיינד שלנו. אנחנו יודעים שאפילו כדי ללמוד באופן אינטלקטואלי איזשהו נושא, אנחנו צריכים מורה, אפילו דברים שלומדים באוניברסיטה או בבית ספר. המטרה שלנו כאמור היא לא רק הבנה אינטלקטואלית, אלא חוויה. אז את זה אנחנו לא יכולים לקבל בלי מורה. אנחנו רוצים לא סתם חוויה, אנחנו רוצים תובנות רוחניות. כשאנחנו מדברים על שלבי הדרך להארה, יש את השלבים של הבנת המשאבים והזדמנויות, השלבים של מוות והראיות, קרמה וכך הלאה. אנחנו לא רק רוצים הבנה אינטלקטואלית שלהם, ולא רק הבנה חווייתית שלהם, אלא תובנה עמוקה שלהם. תובנה זאת אומרת שאנחנו באופן ספונטני חיים מתוכה. אלו מכם שלמדתם, עמדתם בדרישות בשביל להיכנס לכאן ועשיתם את הקורסים של ACI, אז אתם כבר עשיתם הרבה מדיטציות, למשל על מוות והראיות. זה לא חדש. אבל בכל זאת, מישהי הולכת לרופא ומקבלת בדיקה לא טובה, ואז היא כותבת לה למה. פתאום היא מגלה שהמוות כאן. אם אנחנו הפנמנו את התובנה הזאת, כל הזמן חיים מתוך התובנה, המוות הוא כאן, הוא יבוא הלילה. ואז אנחנו חיים אחרת. יש הבדל גדול בין לשמוע, בין להבין אינטלקטואלית, בין אפילו להתרגש קצת מזה, ובין לחיות מתוך התובנה. הבדל עצום. כדי שתבוא התובנה, אנחנו צריכים את ברכת הלמה. את ברכת הלמה ברצף המנטלי שלנו. כדי שתבוא החוויה העמוקה הזאת, התובנה העמוקה הזאת, תשנה את המיינד שלנו, שתשפיע על החיים שלנו. נתקדם בדרך הרוחני. בלי ברכת הלמה, שנעשית באמצעות הקשר הנאות עם הלמה, לא יבואו התובנות, לא יהיו עלים, לא יהיו פירות על העץ שלנו, לא יהיה בכלל עץ. שאלו פעם את למה התישה על החשיבות של המורה, למה לא מספיק נגיד ללמוד בעל פה את הכתבים, הוא אומר, אתה יכול ללמוד את כל הכתבים בעל פה, הוא דיבר על הטריפיטקה, אתם זוכרים, לימוד שלושת הסלים. הוא אומר, אתה יכול ללמוד את כל שלושת הסלים בעל פה, ולהכיר את כל הדרמה ששם, בלי שיש לך ברכת הלמה, יהיה פער, תהיה תהום בין הדרמה ובין התרגול שלך. מה שתתרגל לא יהיה דרמה. לא יהיה לזה משמעות של ממש במונחים של תובנות. כי התובנות כאמור תלויות בברכה של הלמה, וזו רק מתלת דרך ההתמסרות של התלמיד ללמה. היא מתקבלת באופן עמוק כשאנחנו רואים את הלמה כישות מוארת. אם מישהו לא הולך ללמוד דרמה באוניברסיטה, יש לימודי בודיזם באוניברסיטה או דרמה באוניברסיטה, והוא רוצה לכתוב עבודות דוקטורט ומחקר וכך הלאה, הם לא חייבים למה, הם יכולים לעשות מחקר מספרים ולכתוב את הדוקטורט שלהם. זאת לא המטרה שלנו כאן. אנחנו לא באים ללמד דרמה ברמה הזאת של להעביר הרבה ידע, ואתם יכולים עכשיו לכתוב את התזה שלכם. המטרה שלנו זה להעביר את הדרמה בצורה שתברך את זרם התודעה שלנו, תשנה את חיינו, שתקדם אותנו. בסופו של דבר נוכל לחסל כל סבל אצלנו, ונוכל לעזור לאחרים לחסל את סבלה. שזה אנחנו צריכים למה. לא רק זה, אלא שאם אנחנו לא קולטים את החשיבות של למצוא למה ולהתמסר להם, זאת אומרת, למה מיומן? לא כל אחד ראוי שניקח כלמה ונתמסר להם, כי אנחנו כבר יודעים, יש הרבה סיפורי זוועות על זה. יש לנו לימוד מה זה למה מיומן, אנחנו צריכים לבחון את הלמה ולקחת אפילו זמן, לא למהר. אבל אם מישהו לא קולט את החשיבות של לעשות את זה ולהתמסר ללמה, האדם הזה עלול לעשות הרבה שגיאות בלי לדעת, בלי לשים לב. ושגיאות יכולות לראות אסון, יכולות לגרום לו או לה הרבה מאוד סבל. כמו שאנחנו נוהגים במכונית ואנחנו לא שמים לב לדרך, יכולת לא לגמר טוב. אותו דבר כשאנחנו בדרך רוחנית, אם אנחנו לא ממוקדים על למה ונותנים להם להנחות אותנו על ידי ההתמסרות שלנו, בלי שנשים לב ולא במודע, אנחנו עלולים וכמעט בטוח נגרום הרבה בעיות לעצמנו, שיבלמו אותנו בדרך. אנחנו לא נדע אפילו, כי אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים ממה להיזהר. עכשיו, יש אנשים במערב, והתחלתי מזה קודם, במיוחד בגלל שזה זר למערב, והמזרח הם הרבה יותר בהודו, לכל אחד יש גורו, גם אצל הטיבטים. בתוך התרבות יש התייחסות מכבדת ללמות. אולי בעוד תרבויות במזרח, אבל במערב לא. או מעט מאוד, ואם כן, בצורה חלשה. הרבה פעמים אנשים במערב חושבים שזה עניין תרבותי. במזרח יש ובמערב אין. עניין של תרבות. ואולי לא נחוץ במערב, אולי זה היה מתאים לטיבט העתיקה, והיום אנחנו זמנים מודרניים, יש גוגל, ואנחנו אולי לא צריכים. מי שחושב ככה או אומר ככה, בעצם מפספס את כל הנקודה של יצרות ללמה, הוא לא קולט אותה, למה זה נחוץ. הם לא קולטים את העושר בעין של החיים הרוחניים, ואת הברכה העצומה שהיא אדירה כמו המרחב, שמגיעה ממגע ישיר עם למה. האנשים האלה מפספסים את כל הנקודה של התמסרות ללמה. הם לא מבינים עד כמה זה חיוני כדי לקבל תובנות בדרך להערה. אתם מכירים כבר את כל הדוגמאות האלה, פה זה מצוטט גשא פוטורו, אתם זוכרים אותו מלוג'ונג 2, מזרם הקדמפה, בערך לפני 8 שנה, משהו כזה, בטיבט. הוא אומר, אפילו ללמוד אומנויות ארציות, אנחנו צריכים לראות אומן עושה את זה, או לראות, ללמוד נגינה, או נגרות אפילו, אנחנו צריכים לראות את זה. איך מחזיקים את הכלי, כמה לחץ לשים, איזה זווית לבוא, דברים שאולי לא יהיו כתובים בספר. אנחנו צריכים מורה, אז על אחת כמה וכמה ללכת בדרך רוחנית, להערה, איפה שלא היינו אף פעם, אין לנו מושג מה זה, איך הולכים לשם, ממה להיזהר ואיזה סכנות אורבות לנו בדרך. אין מה לדבר, אנחנו חייבים מורה. לא רק זה, אם אתם מקבלים את הלימוד ואם למדתם אותו, אתם יודעים על המחוזות התחתונים. אתם יודעים על העולמות הסובלים. אתם יודעים שרוב היצורים הם שם. רוב הזרעים שלנו, הקרמים שאנחנו נושאים איתנו, הם כאלה שישליחו אותנו לשם. כי אנחנו עוד לא יודעים לעשות טוב ממש. לא ממש. לא רק זה, אלא שכמו כל היצורים, גם אנחנו היינו שם רוב זמננו. מאז ומתמיד התגלגלנו בסמסרה, מאז ומתמיד. ורוב זמננו היינו בעולמות הנחותים. עכשיו התמזל מזלנו לקבל גוף אנושי, פגש עם דרמה וקיום מדהים בכל קנה מידה. בעצם אנחנו ינוקות בקיום האנושי. רוב הזמן היינו בגיהנום. אפשר להגיד שזה אתה יצאנו משם. גם אם היו לנו כבר כמה גלגולים אנושיים לפני כן, וכנראה שהיו, זה לא משנה, גם אם היו לכם 1,000 גלגולים אנושיים לפני זה, זה כלום לעומת אין ספור הגלגולים שבהם היינו בסמסרה. אפשר להגיד שזה אתה יצאנו מהגיהנום. איפה שדרך חיים נחותה ביותר, ברברית ביותר, סובלת ביותר. בוודאי שאנחנו לא מכירים את הדרך להביא לרמת מודעות נשגבה לעולמות העיונים ולהערה. אין לנו את הידע. יש לנו התניות קשות מהעבר שלנו. אנחנו חייבים מישהו שיעזור לנו בדרך. תוגה שפתוע אומר שכדי להשיג הערה אין שום דבר יותר חשוב מאשר הלמה. יוגי אחר, כאן אומרים יוגי לא מתכוונים למי שדווקא עושה אסנה, אלא מי שמתרגל רוחני מתקדם. יוגי בשם קדרוב סנגי ישה, הוא אמר, בלי שיש נווט לספינה, או שייט, או חובל, בלי חובל לספינה, אנחנו לא יכולים לחצות קיאנוס. ככה, בלי למה, אנחנו לא יכולים להשתחרר מסמסרה, כי הסמסרה יותר גדולה מהאוקיינוס, הרבה יותר גדולה מהאוקיינוס. אפילו אם יש לנו ידע מושלם של הדרמה, אפילו אם למישהו יש ידע מושלם של הדרמה, שזה כמעט בלתי אפשרי, הדרמה היא אוקיינוס גם, אפילו אם יש את זה, בלי למה אנחנו לא יכולים לנווט את הדרך. כדי להשתחרר מסמסרה, אנחנו צריכים ליצור את הדרך בתודעתנו. ליצור את הדרך מדובר על תובנות. כשאומרים ליצור את הדרך, מתכוונים לייצר תובנות של הדרך. כדי לייצר את הדרך, אנחנו צריכים את הברכה של הלמה, כמו שהסברנו. כי אפילו אם יש לנו הבנה אינטלקטואלית מושלמת של הלימוד, לא נוכל לייצר את התובנות האלה בלי הברכה של הלמה בליבנו. ולכן אנחנו חייבים ללמוד, להתמסר למורה. עכשיו, בלימודים הנמוכים יותר, תרגול העיקרי, אם אתם זוכרים בלמרים מקור כל חסדי שעוברים על שלבי הלימוד, הלימוד של בית הצער והבינוני, מה הם עושים? יש דגש חזק על מוסר, הם מבחינים להבין קרמה, והם רוצים לא לסבול, הם רוצים לא לסבול בעולמות הנחותים, או לא לסבול בכלל בסמסרה, ואז הם מסתמכים על מדיטציה, אבל בעיקר על שמירת המוסר. על הבנה של קרמה ועל שמירת המוסר, כדי לא לזרוע קרמות שליליות ולהתחיל לזרוע קרמות טובות. זה הדגש בלימוד ההוא, על המוסר, על הוינאיה למשל. אבל אפילו בשביל לקבל נדרי וינאיה, כמו נדרי החופש, כמו נדרי נזירות, נדרי חיים, אפילו בשביל זה אנחנו צריכים שושלת, אנחנו צריכים מורה שייתן לנו את הנדרים. אז אפילו ברמה הזאת, שהיא לא אולטימטיבית. אנחנו צריכים את הידיד הטוב לקבל את הברכה של הנדרים בתודעתנו. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על טנטרה ואנחנו מדברים על דרך שאפשר לסיים במהלך חיים אחד, אי אפשר בשום אופן לסיים אותה בלי שיש לנו מאסטר יעלום, מה שאנחנו קוראים, מאסטר טנטרי, עם כל הידע והמיומנויות. שקודם כל ייתן לנו עזרעים לפתח את ארבעת הגופים, שזה מה שקורה בחניכת טנטרה. למה מעניק לכם בחסדו את עזרעים שתוכלו אתם יום אחד להתעורר אל תוך ארבעת הגופים של הבודה. ובלי עזרעים אין עץ. חייבים את ה... אתם לא יכולים לעשות את זה בלי מורה בשום אופן. גם בסוטרה וגם בטנטרה, עכשיו שלמלא מכם שחדשים, כשאני אומרת סוטרה פה אני מתכוונת. סוטרה זה יכול להיות לימוד של הבודה, יש לזה עוד מובנים, וזה יכול להיות בהקשר שאומרים סוטרה וטנטרה, מתכוונים לימוד פתוח לעומת לימוד סודי. גם בהקשר של סוטרה וגם בהקשר של טנטרה, אנחנו לא יכולים לקבל את המשמעות העמוקה של הלימוד בלי מורה. זה קצת חוזר על מה שאמרנו. אנחנו מצטטים מפדמה סמבאווה, שנחשב לישות מוארת, מישהו שבא לטיבט בערך לפני 1200 שנה, הופיע בטיבט מלוטוס. הוא הסביר למה אנחנו צריכים למה באופן הבא. אומר, אם אדם לא מזהה את הלמה כבודה, אם הוא לא רואה שם בודה, המיינד שלו לא יכול להשתחרר על ידי הברכה של הלמה. זאת אומרת, אפילו אם הוא נפתח ללמה, והוא מקבל את ברכת הלמה, הוא לא יוכל להשתחרר עד שהוא לא יראה שם בודה. ולכן הוא אומר, כדי שזה יקרה, התלמיד צריך לשבת ולעשות מדיטציה, להרהר בסגולות הנשגבות של המורה, לבוא הרבה בתחינה למורה, כדי שזה יקרה. בחלק הראשון, כאילו של הציטוט הזה, פדמסמבאבה מסביר למה אנחנו צריכים למה. כדי להשתחרר. להשתחרר ממה? מסבל. בחלק השני הוא אומר, איך אנחנו צריכים לפתח את ההתמסרות שלנו ברגע שאנחנו רואים את ה... כדי שנוכל לראות את המורה כבודה. הוא אומר, אם אנחנו לא מזהים ומבינים שהמורה שלנו הוא בודה, לא נוכל לפתח התמסרות של ממש. היא תהיה בערבון מוגבל. בלי שיש לנו התמסרות של ממש, לא נקבל את ברכת הלמה, ולכן לא יבואו תובנות. כל הדברים האלה זה שוב ושוב חוזר על הרעיון. בלי שיש לנו את השורש של הדרך, אין את הדרך ואין את התוצאות. השורש הזה זה ההתמסרות, וההתמסרות, שעל זה כבר דיברנו פעם שעברה, עכשיו אנחנו מוסיפים, ההתמסרות צריכה להיות כזאת שרואה את המורה כבודה. בלי זה, השער לכל הברכות נעול. זה המפתח. על איזה מין התמסרות אנחנו מדברים? זה לא איזה מין מראה עיניים של התמסרות. זה לא התמסרות שהיא חיצונית. מדובר על רגש עמוק שעולה בליבנו, מעומק ליבנו, כשאנחנו מסוגלים לזהות את הלמה כישות מוארת. איך זה יקרה? כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לטהר הרבה מכשולים, לצבור המון חסד, ואז לעשות את המדיטציות האנליטיות, למה זה אפשרי ולמה הם אכן בודה. אנחנו רוצים ללמוד לטהר את המכשולים שמפריעים לנו להגיע להארה, כדי להשיג הארה. אנחנו רוצים לשחרר את התודעה שלנו מכל מיני מושגים שגויים שלא מאפשרים לה להגיע אל המקום הנשגב הזה שאנחנו קוראים לו הארה, ולא מאפשרים לה ליצור את התובנות של הדרך. לעומת זה, אם יש לנו את הברכה של הלמה, אנחנו יכולים לייצר את הדרך להערה, זאת אומרת, כשאני אומרת לייצר את הדרך להערה, אני מתכוונת לרכוש את התובנות של הדרך, של הלמרי. הדרך אז תשחרר את התודעה שלנו מכל התאייה שלה, כל השגיאה שלה, כל המכשולים שלה. אפילו מכשולים מאוד עדינים ודקים שקשה להבחין בהם, ונוכל אז להשיג אנו עצמנו הערה. לסכם את מה שאמרנו עכשיו, נעבור אז לחלק הבא של השיעור. כפי שהזרע לא יכול לייצר נבט בלי שנשקה אותו, גם אנחנו לא יכולים לייצר את התובנות של הדרך בלי לקבל את ברכת הלמה. בלי שנקבל את ברכת הלמה, אנחנו לא יכולים לשחרר את תודעתנו מהשגיאות שלה, מהאי הבנות שלה. מהאבידיה. אם אנחנו לא משחררים, לא משתחררים מכל האי הבנות האלה והמכשולים האלה, אנחנו לא יכולים להשיג את המצב של הערה. אם אנחנו לא משיגים את המצב של הערה, אנחנו לא יכולים למלא את משאלת ליבנו והיא לעזור לכל הברואים על ידי שנשחרר אותם מסבלם וממה שמונע מהם את האושר של הערה מלאה. בקיצור, בלי ברכת הלמה אנחנו לא יכולים לממש את כל המשאלות המדהימות האלה בליבנו. זאת הייתה תשובה ארוכה ללמה אנחנו צריכים למה. נחזור עכשיו לנושא העיקרי שלנו, שזה היתרונות הגדולים שנזכה בהם, אם אנחנו עושים היטב את הדרך של התמסרות ללמה, אם עושים אותה נכון. בשבוע שעבר דיברנו שהיתרון הראשון אומר ששירות נאות ללמה מקרב אותנו להרע, ואחד א' אומר שזה קורה על ידי מילוי הנחיות הלמה, מילוי נכון של הנחיות הלמה. ואחד ב' אומר, אנחנו מתקרבים להרע באמצעות הכבוד שאנחנו רוכשים ללמה. למה זה כל כך חשוב העניין הזה של הכבוד ללמה? אז על זה נדבר היום. אז אמרנו שכדי להגיע להערה צריך רק שני דברים. צוק סק ודריפ ג'אנק. רק שני דברים. צוק סק זה אומר לצבור חסד, לצבור מכלול של חסד. עכשיו כשאנחנו אומרים מכלול של חסד, כולנו אנשים טובים, אחרת לא הייתם פה. אם לא הייתם אנשים טובים, לא הייתם פה. אם לא הייתם אנשים נורא טובים, לא הייתם פה. אם לא הייתם אנשים מדהימים, לא הייתם פה. לא הייתה לכם הקרמה לשמוע בכלל כזה לימוד, אלמלא עשיתם כבר המון חסד. בחיים האלה ובחיים קודמים. המון. כי זה מפשיל בצורה כזאת. זה התאבות מותנית, זה איך שזה מפשיל. אבל הנה אנחנו כאן ואנחנו עוד לא מוארים. אלו מכם שלא מוארים. אז זה אומר שעוד לא השלמנו את מכלול החסד. זה מה שיש לנו עוד עבודה לעשות. עכשיו, כשאנחנו אומרים שצריך להשלים את מכלול החסד, זה המון. זה המון. מכלול החסד שאנחנו צריכים להשלים הוא עצום במידה שקשה לתאר. אתם יודעים, יש את הסיפורים על הבודה, איך הוא נותן מבשרו אל הבז כדי להציל את היונה, או שבגלגולים קודמים הוא בתור צבי מקריב את עצמו כדי להציל את עדר הצבעים. וכל מיני סיפורים מדהימים כאלה של נתינה שקשה לנו לעלות על הדעת, ושנשמעת כמו חסד מדהים. עדיין לקח לו שלושה עידנים גדולים להגיע משם להערה. תחשבו כמה חסד צריך. שלושה עידנים גדלים אחרי שכבר היה במצבים האלה שהוא מוכן לתת את גופו לנמרה וליונה וכל אלה. אז צריך מכלול עצום. גם את הדריפ ג'אנק, שזה הטיהור, הולכים לטהר זרעים שליליים שצברנו, ואנחנו נוסעים איתנו מזור לא יאומן של זרעים שליליים, כי מאז ומתמיד שהתגלגלנו בסמסרה, הייתה לנו אי-הבנה של המציאות, ופעלנו מתוך האי-הבנה הזאת, הגבנו לאי-הבנה הזאת, פעלנו בצורה של אחיזה בעצמי, זה צבר לנו קרמה שלילית בצורה שלא תיאמן, בצורה שלא תיאמן. דיברנו על זה באירועים הקודמים, שכשאנחנו כועסים מאוד על מישהו, אנחנו יכולים להיות מאוד עצמתיים ברגש שלנו, ואנחנו יכולים לזכור את זה הרבה זמן, ולדוש בזה הרבה זמן, וכל פעם שאנחנו דשים בזה ומתרגשים מזה, אנחנו צוברים הרבה קרמה שלילית, המון זרעים שליליים. לעומת זה, לאהוב באופן טהור ונקי, יש לנו רגעים אולי פה ושם לפעמים, אם יש לנו מזל, אבל אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה בצורה חזקה ועוצמתית. רוב הזרעים שלנו הם קשים מאוד. אז יש לנו המון 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 לטהר. אז להגיע להערה זה להשלים את מכלול החסד האדיר הזה, ולטהר את המצבור האדיר הזה של זרעים שליליים, של קרמות שליליות. והסיבה שאנחנו לא מוארים כרגע זה בגלל שעוד לא השלמנו את המלאכה הזאת, לא זאת ולא זאת. אנחנו צריכים דרך מהירה כדי לעשות את זה, כי זאת עבודה אדירה. הדרך האחת שהיא מהירה זה אשר את מורה רוחני. אז שוב, אם אדם חדש בא וצונח לפה פתאום ושומר, אוקיי, אתם רוצים ישועה, גאולה, תבואו אליי, שרתו אותי, הכל יהיה בסדר. אז יכול לשמע ככה, אז אנחנו צריכים להסביר קצת, במיוחד לאלה מכם שחדשים. ואני מבינה שאפילו ההסבר הזה אולי לא יהיה ברור אם אתם לגמרי חדשים. אז תטרידו את הוותיקים יותר, אוקיי? אז הנקודת המפתח היא שמורה שאנחנו פוגשים בדרכנו, הוא לא מצד עצמו מורה, כי אין כזה דבר. כמו שזה לא מצד עצמו עת, בגלל שכשיבוא לכאן כלב, הוא לא יזהה את זה כעת. ככה גם המורה שאתם פוגשים הוא לא מורה עד שאתם לא מזהים אותו כמורה. ואתם רק יכולים לזהות אדם כמורה אם יש לכם זרעים לזהות אותו כמורה, בדיוק כמו שאני צריכה זרעים של להבין כתיבה כדי לזהות דבר הזה ככלי כתיבה. אז אנחנו אומרים במילים אחרות שהמורה הוא השלחה שלנו. הוא מושלח מתוך התודעה שלנו. כשאספנו כבר מספיק חסד ומספיק קרמה מדהימה בחיים שלנו, בחיים האלה ובהרבה חיים קודמים, הקרמה הזאת מופיעה מולנו בדמות מורה שמעכשיו מדריך אותנו בדרך להערה. אבל הוא לא מצד עצמו מורה. עובדה, לא כולם רואים באותו אדם מורה. אם הוא היה מצד עצמו מורה, כל מי שהיה פוגש אותה אומר, או, זה בודה שמוביל אותי להערה, אבל זה לא קורה. זה לא יכול לקרות. כי הוא לא מצד עצמו מורה. כי הוא מורה תלוי בתלות בזרעים שלנו. אז כל הזרעים המדהימים האלה שצברנו בחיינו, מופיעים עכשיו בדמות מורה. שאני מוצאת טעם בדבריו, שאני מרגישה שהוא עושה אותי טובה יותר, חכמה יותר, חומלת יותר, ערכה יותר, פחות שופטת. כל הדברים האלה. מופיע מורה כזה. הוא השלחה שלי. עכשיו כשאנחנו מתחילים לפתח יחס עם אותו מורה וזיקה עם אותו מורה, אנחנו בעצם פועלים להשקוט את הזרע הזה שנבט. הזרע הזה של החסד שלי שנבט והופיע שם כמורה, עכשיו אני משקה אותו, אני מחזקת אותו, אני מעצימה אותו, כדי שגם ינבוט וכדי שיצמיח שתיל וגזע וכך הלאה. אז השירות שלנו למורה, שירות במעשה ושירות במחשבה ושירות בליבנו, הוא המים האלה ואור השמש הזה שאנחנו נותנים לזרע הנפלא הזה שנבט מולנו. ובלי שנעשה את זה הוא יישאר בגדר, אולי פגשנו מישהו מעניין ואנחנו ממשיכים הלאה ולא התקמנו. כדי שנוכל לעשות את הדרך אנחנו צריכים לטפח את היחס הזה עם המורה. אז אנחנו אלה שנותנים למורה את הכוח, כשאנחנו משרתים אותם ומעריצים אותם וכך הלאה, אנחנו נותנים להם בזה הרבה כוח עלינו. אנחנו מרוממים אותם. ואנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שזאת הערה שלי שהופיע שם. כשאנחנו מבינים שזו הערה שלי שהופיע שם, אז הם הופכים לאובייקטים מאוד עוצמתיים בשבילנו. מאוד עוצמתיים בשבילנו. ואז כשאנחנו עושים שירות למורה, או מעשה חסד כלפי המורה, או אפילו חושבים בליבנו, אפילו לבד בבית, מחשבות של כבוד על המורה הזה, כל מחשבה כזאת צוברת המון המון חסד. אז המורה זאת הדרך המהירה, בגלל שאתם ישירות פועלים למען ההערה שלכם דרך המורה, שאותו אתם השלחתם. שאותו אתם זיהיתם באדם מסוים מורה. אף אחד לא מכריח אתכם לזהות באדם מסוים מורה. אז זה ניסיון כאילו להסביר למה המורה הוא אובייקט כל כך עצמתי. זה לא כל ההסבר, אבל זה חלק מההסבר. הצד הלוגי יותר שלו. אז עכשיו כשאנחנו מדברים בסעיף הזה על מתן כבוד למורה בליבנו, אז חשוב להבין שזה לא משהו פסיבי, כבוד למורה. זה צריך להיות משהו אקטיבי, גם אם זה נעשה על הכרית. יש לזה אולי כמה חלקים. אתם מיישמים את זה א', כשאתם יושבים לכם במדיטציה למשל, ומהרהרים על החשיבות של טיפוח הקשר הזה. זאת אומרת, אתם לא פגשתי מישהו, נראה לי בסדר, זה המורה שלי. עכשיו אתם באופן אקטיבי מטפחים את זה. א', על ידי שאתם חושבים למה זה חשוב, כמו למשל לאור הדברים שמנינו עכשיו, למה זה חשוב. אתם מפתחים הערכה לחשיבות של האדם הזה בחייכם. אתם מפתחים הבנה לנחיצות של מערכת היחסים הזאת בחייכם. אז זה החלק הראשון. אחרי שעשיתם את זה בלבכם, אתם מחפשים לתת ביטוי חיצוני להערכה הזאת שמתעוררת בכם. על ידי מתן שבחים, הערכה, הרצה, על ידי גינוני כבוד, על ידי מנחות, ביטוי חיצוני למה שקורה בלבכם. שני הדברים חשובים. כמובן, בלי הראשון לא יהיה השני, או שאם הוא יהיה, הוא יהיה מזויף ולא יהיה לו כוח. אז קודם כל הראשון, ואז השני. אז זה מעביר אותנו לנושא של מתן מנחות למורה. אז אם אתם חדשים, אתם באים לפה, אם את, או, היא אומרת, תנו לה מנחות. זה לא מה שהיא אומרת, אוקיי? זה לא מה שהיא אומרת. אני רוצה לדבר באופן כללי על מורה, כי זה לימוד כללי על תלמידים רוחניים ומורים רוחניים. אז מורה ראוי לשמו שיכול להוליך תלמיד בדרך רוחנית, הוא חייב להיות לא אינטרסנט. אני חוזרת על זה, אמרנו את זה כבר בעבר. אם יש לו איזשהו אינטרס אישי, ארצי, איזושהי טובת הנאה שהוא מחפש להפיק מהתלמיד הזה, הוא לא ראוי להיות מורה שלכם. אז תחפשו מורה אחר. תמצאו מורה אחר. אם אתם מוצאים מורים ואתם מוצאים שמנצלים אתכם, או רוצים מכם דברים, או אם זה כסף, אם זה סקס, אם זה כבוד. אם הם צריכים אתכם, אם יש להם איזה אגו שמשחק פה, כמובן זה השלכה שלכם. אז עכשיו אתם צריכים לעבוד על האגו שלכם, ואז יום אחד או שהמורה הזה ישתנה, ותראו, אוי, לא ידעתי להעריך אותו נכון, או שתפגשו מורה אחר, שהוא כן יהיה טהור בעיניכם. אבל אתם צריכים לעשות את העבודה, אחרת לא תפגשו מורה טהור. אז עכשיו שאמרנו את זה, ובהנחה שפגשתם מורה שהוא טהור, עכשיו אתם צריכים להגיש להם מנחות. אתם זוכרים, נתנו את הסיפור על הבודיסטווה והבוכה בפעם שעברה, שמוכן לתת את ליבו ואת דמו ואת בשרו וכל מה שיש לו כדי לקבל לימוד מהמורה שלו. אז למרות שזה נשמע כאילו, כשמורה אומר לכם זה נשמע כאינטרסנטי, זאת האמת. התלמיד צריך לבטא את הערכתו למורה גם על ידי מתן מנחה. עכשיו שאמרתי את זה, מה המנחה הכי חשובה שתלמיד יכול לתת למורה? מנחת התרגול. זאת אומרת שהתלמיד ממלא אחר הנחיות הלמה, זה מנחת התרגול. מקבל תרגולים מסוימים, או הנחיות מסוימות, או עצות מסוימות, ומבצע אותם. לא רק מבצע אותם, אלא מבצע אותם בצורה רצינית, ומתקדם איתם, ומתחיל להשיג תובנות. יש הרבה להגיד על זה, אז נאמר, אתם מתחילים לעשות את הדרך, ואתם שומעים לימוד, ואתם מתחילים לעשות תרגול, ואולי המדיטציה שלכם התקדמה, אולי הנתינה שלכם התפתחה, אולי האורך רוח שלכם התפתח, ואתם נמצאים ביחד בסנגה, ואתם מתחילים להתקוטט אחד עם השני, או לשפוט אחד את השני. זה שובר את לב הלמה. זה אומר, אתם לא מבינים את הלימוד. אז חלק מהביטוי לכבוד הזה שאנחנו נותנים ללמה, שהוא גם האהבה שאנחנו רוכשים, החיבה והאהבה שאנחנו רוכשים עליהם וכך הלאה, הגינונים וכך הלאה, וחלק זה לשמור על יחסי אחווה ואהבה בתוך קהילת התלמידים. זה מתנת תרגול. כי אם אתם לא עושים את זה, אז עוד אין לכם כל כך מה לתת. אם אתם מתעקשים שכל הסנגה בסדר חוץ מהאדם הזה, הם לא צריכים בכלל להיות כאן, אז עוד אין לכם באמת מנחה לתת. אז זאת דוגמה אחת. ואפשר לתת הרבה דוגמאות, שאומרות שכשאנחנו משלבים ראשונים של התרגול שלנו, עוד אין לנו כל כך מה לתת ברמה של מנחת התרגול. אז כתלמידים מתחילים, אם אנחנו מבינים את החשיבות של התמסרות למורה, ומבינים את החשיבות של נתינה, למורה, אז אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, אני יושבת ואני עושה מדיטציה, זה המתנה שלי. כי איך המדיטציה שלך? אז תלמידים מתחילים, צריכים להם לתת דברים חומריים. יותר מאוחר, הבודיסטוות המתקדמים לא צריך. הבודה לא צריך מהם שום דבר. אבל תלמידים מתחילים צריכים לא להשלות את עצמם, שהם נותנים מנחה, כשעוד אין להם בעצם מנחה שם. אני מצטטת מהמנחה ללמה, שזה טקסט שתקבלו בשלב מסוים. טקסט נפלא של תרגול עם הלמה. מאוד מאוד גבוה. חובר על ידי הפן של למה הראשון. בתוך הטקסט הזה יש פסוק שבו החניך פונה ללמה ואומר, אליך אפנה בתחינה, מגיני מקלתי רב החמלה, שנאמר בשפחך, כי אתה השדה הנשגב ביותר לשתול בו את חסדנו. זה כתוב שם. אז אנחנו הולכים ונותנים מנחות ללמה, כדי לצבור את החסד המדהים הזה שאנחנו צריכים לצבור כדי להשלים את הדרך, וזה השדה הנשגב ביותר, זה המורה, לשתול בו את הזרעים האלה, כדי שהם ינביטו את הפרי שאנחנו מחכים לו. פבון קרמבוצ'י אומר שכדי להגיע להארה, אנחנו חייבים לצבור אינספור זרעים של להארה. ואם רוצים לצבור אותם בקלות וביעילות, הוא אומר, תנו מנחות למורה שלכם. אין שום דבר שעולה על זה, הוא אומר. זה הדבר האחד. אין שום דבר שעולה על זה. ואנחנו ראינו גם בסיפור של סוואדה פרבודיטה. הוא מוכן לתת את גופו כדי שיהיה לו מנחות להביא למורה. הנה ציטוט מסאקיה פנדיטה. פגשנו אותו בשחרור מארבע אחיזות, אתם זוכרים? קונגה גלצן, זה הילד הקטן שהיה לו את החזון, הוא נהיה אחר כך סאקיה פנדיטה. קודם הוא היה ילד קטן בשם קונגה גלצן, אבל כבר היה מדהים, הוא היה טולקו. והוא אמר שאדם יכול לתרגל את הלימוד הפתוח במשך אלף עידנים, יכול לכרות את ראשו ולתת אותו למישהו, יכול לכרות את רגלו ולתת אותה למישהו, יכול לתת את כל רכושו למישהו. אבל אם אדם משתמש בדרך של הלמה, הוא קורא לזה הדרך של הלמה, הוא יכול לצבור את אותה כמות של קרמה בשנייה אחת. במקום אלף עידנים של לתת את ראשך ואת גפיך ולשרת את היונה ואת הבז ואת הנמרה ואת כל החולים. הוא אומר בשנייה אחת של הדרך עם הלמה. מה זה הדרך של הלמה? בעצם זה הלימוד הסודי. זה בעצם הדרך הטנטרית. על זה הוא מדבר. אבל גם אם אתם עוד לא בטנטרה, אתם יכולים לצבור אותה מידה של חסד על ידי הדרך של הלמה. על ידי השירות ללמה. והוא אומר את זה במינוח הטיבטי, זה כתוב עם הרבה חמלה. הוא כאילו נותן עצה לתלמיד שהוא מאוד אוהב אותו. הוא אומר לו, במקום להקריב את גופך שוב ושוב, הדרך של הלמה. ולכן הוא אומר, אם אתה מבין את זה, תן להם את מנחתך ותשמח. תעשה את זה בשמחה. וכמובן, ככל שנמהר לצבור את החסד הטוב הזה, ככה יותר מהר נגיע להארה. ומה שזה אומר, זה שהשירות למורה הוא תרגול שאין לו ארוך, אין לו שום אח ורע בכל התרגולים שאתם שומעים. יש על כל כך הרבה תרגולים. יש יוגה כזאת, יוגה כזאת, יוגה כזאת, סדנה, תפילה, מנטרות. זה התרגול הכי מהיר. זה התרגול הכי מהיר. התמסרות ללמה. אבל כמובן צריך ללמוד לעשות את זה היטב, שזה אנחנו לומדים. וללמוד לעשות את זה בשמחה גדולה. זה צריך להיות מלווה וואו, אני עכשיו עושה את הדבר הכי מדהים שאני יכולה כדי להביא את עצמי להארה. כדי שאוכל לעזור לכל הברואים הסובלים, והדרך המהירה ביותר זה זאת. זה מה שאומר לנו סאקיה פנדיטה למשל, ויש אין ספור ציטוטים כאלה, תקף נביא עוד קצת. הוא גם ממשיך שם, מה שלא ציטטתי לכם, אבל יש לו המשך שם באותו מקור, הוא אומר שזה לא רק נתינה של האיברים שלנו והראש שלנו, כמו שזה סיפורי הלידה של הבודות, אבל זה גם תרגול השלמויות, למשל על דרך הבודיסטווה. הוא אומר, אנחנו יכולים לתרגל נתינה ואורך רוח ומוסר במשך אלפים של עידנים. כל החסד מהתרגול הזה נצבר בשנייה אחת של שירות טוב ללמה. התמסרות טובה ללמה. שנייה אחת, זאת אומרת, אתם מגישים כוס מים למורה, אם יש לכם את התפיסה התאורה של המורה. ואם אתם עושים את זה מתוך הבנה של הריקות של המורה ושלכם, של שלושת הספירות, רואים שם ישות מוארת, עושים את זה בשמחה, ואתם מבינים שזה מה שהכי מקדם אתכם להרע, אז זה מה שהכי מקדם אתכם להרע, מעל ומעבר לכל מעשה אחר. מה שאמר לנו קודם, סקי הבנית, הרבה יותר מלתת את גופכם ולתרגל את כל השלמויות, לא שלא צריך לעשות את הדברים האלה, אבל זה מהיר לאין שיעור. פבונקר רימפוצ'ה, הוא משתמש בדוגמה של כל החסד המדהים הזה, אתם יכולים לצבור מלהביא למורה דלי אחד של מים שיתרחץ. אפילו מספיק כוס מים, אוקיי? בשביל שישתה, אפילו דלי לסחוב. אם זה נעשה בצורה נכונה. אבל לא פעם אחת, אתם צריכים להמשיך, אנחנו צריכים מכלול עצום של חסד. ולכן הוא אומר, פסקיה פנדיטה, אתם עושים את זה ואתם מבסוטים. אתם עושים את השירות, תוך שאתם זוכרים את היתרונות ואת המעלות של השירות הזה, וזה מביא לכם שמחה גדולה ואושר רב. וכשאתם עושים את זה, אז כל שירות, להביא כוס מים, לנקות את החדר, לסדר, כל הדברים הנפלאים שאתם כבר עושים. אם אתם מלווים אותם בהבנה הזאת, תבוא שמחה גדולה, והקרמה תהיה על אחת כמה וכמה, פי כמה. החסד. ועיקר השמחה היא על כך שאתם צוברים חסד אינסופי בזכות חסדו של הלמה, שהוא הופיע ועכשיו נותן לכם לשרת אותו. וזה חל על כל דבר ודבר. אתם נותנים להם למקלון של קטורת או פרח, מה שאתם עושים כל כך יפה. אומרים שאם שמים גרגיר אורז כמנחה ליד פסל של בודה, זה צובר חסד אינסופי, לעומת כל הזוועות שכבר עשינו בסמסרה שלנו. אבל זה גרגיר אורז אחד לפסל של בודה. קשה לנו לקלוט במיינד הרגיל שלנו, למה לתת גרגיר אורז לפסל של בודה, זה כזה חסד גדול ועצום. למה יש לזה תוצאה כל כך מדהימה? למה? זה הלקוח של האובייקט. כי אתם מזהים שזה בודה, נכון? בלי שאתם מזהים שזה בודה, זה חתיכת מתכת או חתיכת עץ או פלסטיק או נייר. אבל אתם מזהים שזה בודה. בשבילכם זה מסמל להערה. אם אתם נותנים מנחה לזה, זה חסד אינסופי. התוצאה שלו תהיה אינסופית בגלל הכוח של האובייקט. שאותו אתם יצרתם. ככה גם אם עושים עקפות סביב מקדש או סביב סטופה, או יש אנשים שעושים לא רק לבודה אחד, אלא לאין ספור בודות. פבונקר רימפוצ'ה אומר שכל החסד המדהים הזה, שאפילו קשה לנו לקלוט כמה הוא מדהים, בכלל אי אפשר להשוות לחסד שאנחנו צוברים כשאנחנו משרתים את המורה שלנו. על ידי שאנחנו נותנים להם בלי מים, הוא אומר. אני יכולה לשנות את זה לכוס מים. עוד ציטוט מפדם פסנגי. אתם זוכרים? פגשנו אותו בפעם שעברה, פדם פסנגי, שדיבר אל אנשי טינגרי. הוא אומר, אם אתם מטפלים בלמה שלכם, שהוא יקר לאין שיעור יותר מכל הבודות, אתם יכולים להשיג כל תובנה שאתם רוצים, בחיים האלה. ואני רוצה להגיד, אם עושים את זה נכון, כי אם לא, אז לא. אם אנחנו רואים את הלמה שלנו, מופיע בגופו שנראה לנו כגוף אנושי, ואנחנו מתייחסים אליו כאל ישות סמסרית, יהיה לנו קשה מאוד לייצר תובנות. הם לא ממש יבואו. ותובנות של הלמרים, על אחת כמה וכמה תובנות טנטריות, לא נוכל. אבל אם אנחנו מתייחסים ללמה כאל ישות מוארת שיקרה, חשובה לנו יותר מכל הבודות האחרים, כי הם אלה שהופיעו בשבילנו, כל הבודות האחרים הם איפשהו, זה הדמות שהופיעה כדי לקחת אותי להערה שאני משליחה אותה. אז אומר, אז יבואו התובנות כהרף עין, אין רגע. אז זה פדם פסנגיה. בפרחים אדויה, עם הרצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד הם לאתר וליבי ירחנה הולכה אגישנה כגן של עדנה תיארה וליבי ירחנה הולכה אגישנה כגן של עדנה תיארה הום ייתנו בחר לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה ילם גורו רתנה מנדלה כאן נריית הים